שלום וברוכים הבאים לקריאת השכמה. אני אסף יקיר.
ואני ארנון פלג.
ובניגוד אולי לטון המבאס, שבו סיימנו את הפרק הקודם.
במידה.
אני יכול להגיד שאנחנו הבטחנו חדשות טובות וקיימנו, ואני שמח וגאה לבשר לכם שניצחנו.
המשימה הושלמה.
אז לא יודע, אתה יודע, איך מסכמים שישה חודשים ש... שנגמרים בכזה אירוע מרגש בעצם.
תראה, כאילו, אני חושב שהאטון שבו הסתיימה המלחמה, הוא תואם ב-100% את כל הציפיות שלנו לאורך כל השישה חודשים האחרונים.
לגמרי, ואני חושב שצריך לתת את הקרדיט, אתה יודע, למי שמגיע לו, קודם כל,
בסוף,
לראש
אנחנו,
הממשלה
כן,
שלנו.
כן, אנחנו אנשים חמוצים, אבל צריך להגיד, כאילו, בעוד שאנחנו הורדנו את המורל הלאומי, היה בן אדם אחד שלא הפסיק להאמין בנו ובעצמו, וזה ראש הממשלה.
אז קודם כל כבוד לנתניהו. אני חושב שחוץ מזה צריך ככה מילה טובה לכל ראשי הצבא, ראשי מערכת הביטחון.
היו רגעים שדיברנו אליכם לא יפה, ולא האמנו בכם.
לא, לגמרי. אני חושב שזה גם שפרשן פוליטי טוב, סתם בן אדם טוב, צריך לדעת להגיד כשהוא טועה.
והיות ואנחנו הכי טובים, אנחנו גם הכי טובים בלהגיד כשטעינו.
הכי טובים ולטעות. וזהו, אז שוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו מתנטלים את אינו אתכם פה ושם, ואנחנו, באמת, באמת, אני חושב, זה מהימים יותר השמחים של חיי, ואני מניח גם של כל מי שהושפע מהמלחמה הזאת בישראל ובעזה.
כמדומני, מיציאת מצרים ועד היום, לא היה מאורע היסטורי ומרגש יותר לעם ישראל.
טוב, אז אנחנו באמת הבטחנו חדשות טובות יותר, ואני לא יודע אם החדשות עצמן ממש באמת השתפרו, אבל כן ראש הממשלה שלנו הכריז השבוע, כשאנחנו פסע מניצחון, עוד לא הגענו לניצחון המוחלט, אבל אנחנו ממש פסע משם, ויום אחר כך כל כוחות צהל יצאו מהרצועה.
כן, כראיה כל כוחות צהל יצאו.
עכשיו, אנחנו באמת, כלומר, ההנחה הראשונית שלנו היא שכוחות צהל יצאו מכיוון שאנחנו ניצחנו, כלומר, שנגמר. והכל בסדר. אלא שכל מיני פרשנים אחרים הבחינו שבעצם אף אחת ממטרות המלחמה לא הושגה, ולא רק שהן לא הושגו, אלא שגם לא ברור איך צהל והממשלה אמורים להתקדם אל עבר המטרות האלה. אני שנייה אחזור לתעמולה של הממשלה לגבי השלבים נגיד. אז השלב השלישי, שהוא השלב של לא לחימה עצימה אלא פשיטות, כלומר שאמור להתקיים, שבו חמאס אמור היה להיות ממוטט, מה שסיפרו לנו בכל אופן, זה שהשלב הזה יימשך עד לחיסול מוחלט של החמאס. עכשיו, גלנט אכן אמר מיד עם יציאת כוחות צהל מהרצועה, איך הוא הגדיר את זה?
חמאס פסק להיות כוח צבאי.
פסק מלתפקד,
פסק מלתפקד ככוח צבאי,
שזה,
כן.
היה, בעיות תפקוד זה משהו שקורה לפעמים לארגונים,
אבל
לאנשים.
אבל זה זמני וחשוב להיכנס, לא להיכנס ללחץ כשזה קורה.
עכשיו, סליחה.
אני אומר לחמאס.
אנחנו זה רק מור משובח בפרק הזה. אלא שרק, גם צהל מודה, שבעצם חמאס לא מפורק באמת כארגון צבאי. כלומר, אפשר, המילים יכולות להיאמר, אבל המציאות פשוט, לא יודע איך להגיד את זה בצורה יותר מדויקת, היא לא מתקיימת, מכיוון שיש, לפי הנתונים שצהל והשופרות שלו בתקשורת מפרסמים, יש שתי חטיבות בתפקדות של הצבא, אחת ברפיח ועוד אחת במחנות המרכז.
של הצבא שלנו.
של הצבא של חמאס, סליחה.
אוקיי,
כן,
סבבה.
כן. של צבא חמאס, שאותו, נגיד נדב ואייל ביקש לחסל בתחילת המלחמה.
בין היתר, כל מיני אנשים.
כן, אנחנו פשוט הולכים להגיע אליו עוד מעט, אומר שאותו ארגון צבאי שרצינו למוטט, אז אפילו ברמה הצבאית הבסיסית הוא לא ממוטט, כמובן שבכל בחינה אחרת הוא לא ממוטט, דיברנו הרבה בפרק הקודם, ואפשר להגיד את זה כמובן שוב, ש-134 חטופים עדיין נמצאים בעזה, חטופים, 133 עכשיו, כי הצלחנו לחלץ גופה או להרוג, או לא בדיוק ברור מה קרה שם עם עוד חטוף אחד. עכשיו, בתוך המסגרת הזאת חשוב לי להדגיש שאנחנו נורא הדגשנו לאורך המלחמה וגם בפרק האחרון ביום שישי את ההמשכיות והדמיון בין האגפים השונים שמובילים את המערכה הזאת, אם זה הממשלה כגוף מול הצבא ואם זה נגיד פרטים השונים בתוך הממשלה, גנץ ואיזנקוט מול נתניהו, ואם זה אנחנו מול האמריקאים, כלומר כל הזמן אמרנו, נכון, יש הבדלים, וחשוב לתת את הדעת על ההבדלים, אבל הדבר המשמעותי באמת, זה שבסך הכל, כולם מסכימים על המסגרת.
על הדברים החשובים.
כן, עכשיו, דבר אחד, יש יותר מדבר אחד, אבל דבר אחד משמעותי בעיניי, שהוא באמת הכישלון האישי של נתניהו, בתוך ה... נגיד מערכת הלחצים המיוחדת שהוא נמצא בה, בניגוד לאחרים, זה שאני חושב שהאמריקאים השיגו את המטרות שלהם, לא ברור לגמרי מה היו המטרות שלהם באירוע הזה, בעצם ההחלשה הדרסטית של חמאס, וכנראה שהם מוכנים ליציאה, כלומר עובדה שאנחנו רואים את היציאה מתרחשת. אני חושב שגנץ ואייזנקוט הצליחו לייצב את המעמד של הצבא, וגם הם השיגו את כמויות ההרס שהם רצו ברצועה. ולצד זה, בעצם הקלף היחידי שהיה לישראל בטקטיקה שלה, כן, לא בטקטיקה שאני חושב שהיא נכונה, היא להפסיק את המלחמה תמורת השבת החטופים. עכשיו, ברור לחלוטין, לי לפחות, שהיה אפשר להשיג עסקת חטופים שתשחרר את כולם תמורת הפסקת המלחמה, גם בעסקה הראשונה. ואגב, זה משהו שעולה גם מאנשים בממשלה, וגם הפרשנים, וגם העיתונאים, כלומר...
כן, כן, מדברים על זה הרבה.
ברור שאם היינו מפסקים את המלחמה ומודים שחמאס הולך להמשיך לשלוט בעזה, אז הייתה עסקת חטופים. זה היה התנאי של החמאס, וזה התנאי שאנחנו לא מקבלים. אנחנו לא מקבלים אותו גם עכשיו. אלא שההתמשכות של המלחמה וחוסר היכולת להודות בהפסד, בעצם גרמה לסיטואציה שבה חמאס מקבל את הדרישות שלו, בלי לתת עסקת חטופים.
בלי לתת תמורה.
ולאט לאט הוא מקבל את כל הדרישות שלו. כלומר, נכנס יותר סיוע הומניטרי, לא כי רוצים, אלא כי מכריחים. ושוב, זה לא שזה מספיק, וזה לא שהמצב טוב, וזה לא שהמדינה כאילו הכל בסדר, אבל נכנס יותר. וחיילי צהל יוצאים, ולא כולם יוצאים, ועדיין יש כיבוש מלא של הרצועה, והמצב עדיין רע מאוד מאוד מאוד, וחיל האוויר עדיין תוקף, אבל ברור שמבחינת החמאס, המצב עכשיו טוב בהרבה משהו היה לפני שבועיים.
תראה, בואו נשים גם על השולחן, שבעצם לאורך כל עוד מלחמה זאת הדינמיקה, כלומר, כל עוד לישראל יש קלפים לאיים בהם, נגיד, אם לא תשחררו את החטופים, תמיד אנחנו יכולים להחזיק בקלף של אנחנו נחריב את עזה, אנחנו נחריב את חניונס, אנחנו נחריב את רפיח. אבל ברגע שכבר החרבת 90% מהרצועה, אז כמובן שהיכולת שלך לאיים הולכת ופוחתת, משום שהנה, זאת אומרת, הגרוע מכל, מבחינת מה שאתה יכול לעשות כבר כמעט קרה, כבר הרעבת אותם, כבר חיסלת את התשתיות, כבר הפכת את הרצועה לבלתי ראויה למגורים. עכשיו, אתה כבר לא הצד הלחיץ. הפוך, כאילו, אתה כן הצד הלחיץ, אתה כבר לא לוחץ על הצד השני. משום שהנה, מה קרה בסוף? כלומר, בינתיים, האמריקאים בנו נמל בעזה. מה שחמאס ועזה מבקשים במשך עשור פחות או יותר לבנות, בלי שישראל, נגיד, הרוויחה איזושהי תמורה פוליטית. יכולנו, כבר הוצאנו, כאילו, הרבה מהכוחות שלנו מעזה, נשארו שם עכשיו רק כוחות בסיסיים לניהול שוטף, כבר נראה לי ריבנו את הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה, ואת כל הדברים האלה קרו בלי שקיבלנו שום דבר בחזרה, בעוד שלכאורה אם המלחמה הזאת הייתה מנוהלת מתוך פרספקטיבה של להשיג איזושהי מטרה ברת השגה, כמו להחזיר את החטופים, אז ברור שהיינו יכולים עבור כל צד כזה לקבל לפחות חלק מהחטופים בחזרה.
הקטע שהזנתם לו עכשיו הוא חלק מפרק המנויים השבועי שהוצאנו בקריאת השכמה. בכל שבוע אנחנו מוצאים פרק אחד פתוח לכולם, ופרק אחד רק למי שאנחנו ממש אוהבים. כלומר, למנויים משלמים של הפודקאסט שלנו, מי שעוזרים לנו להמשיך ולהתקיים. כדי להקשיב לפרק הזה, ולעוד עשרות פרקי מנויים שכבר פרסמנו, ובעזרת השם מאות, ואפילו אלפים שנפרסם בעתיד, אתם יכולים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק, או לכתוב בגוגל מנויים רוזה מדיה, להצטרף לתוכנית המנויים שלנו, החל מ10 שקלים בחודש, או, אם אתם יכולים, בסכום של שעת עבודה שלכם. וככה תוכלו ליהנות מכל התוכן שלנו.